שלום לכולם, ערב טוב. אם לא נספיק, אז נגיד כבר עכשיו פסח שמח וכשר לכולם. השיעור שלנו התחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון זה החלק שכבר עבר עד עכשיו. זה החלק הארוך. והחלק השני, דרך הכותרת ניתן להבין, אנחנו נדבר על החמץ. ובחלק השלישי נדבר על המצה. כמה מילים על החמץ ומה הטיב איסורו והאיסור הכל כך חמור, כי כל אוכל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. מדוע האיסור חמור כל כך? האיסור הוא לא רק באכילה, האיסור הוא גם בראייה, בהימצאות, לא יראה לך חמץ. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. ומכאן כמובן להלכות הראשונות, בפרק ראשון במסכת פסחים. אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. יש כאן הדגשה לא רק על הצורך לבאר את החמץ, אלא גם על השאלה איך בודקים אותו. וכאן חשל אמרו לנו לאור הנר, איך בדיוק לעשות את זה היום, זה סיפור בפני עצמו, אבל נתייחס לדברים של הגמרא ומדוע יש הנחיה גם בדבר הזה, כלומר איך להוציא את החמץ מהבית. הגמרא במסכת פסחים אומרת על כך, ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, כלומר הגמרא מביאה על זה גם פסוקים, נביאה הגמרא שני פסוקים, נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי ואתם. כלומר שכשרוצים באמת לחפש משהו, בודקים אותו על ידי נר, ונר השם נשמת אדם. הפסוק השני מובא מצפניה, והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, משמע שכשמחפשים משהו, מחפשים לאור הנר, הגמרא אומרת, ירפינה, חיפוש, בדיקה מחיפוש, חיפוש מחיפוש, חיפוש מנר, והפסוק המכריע הוא כאמור, והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות. אני רוצה להתחיל קצת מהלימוד הזה ומשמעותו, מה משמעות הדבר, אבל פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, ומכאן אולי ניגע גם במשמעות חומרת העניין של החמץ. חמץ, איזשהו פירור קטן פה ושם, אז יכול להיות שצריכים באמת לחפש אותו לאור הנר. ירושלים, ברוך השם, עיר גדולה, לא צריכים לחפש אותה לאור הנר. ניתן למצוא אותה גם שלא לאור הנר. והפסוק בסגנונו מתאה, הקדוש ברוך הוא איננו מחפש את ירושלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע היכן ירושלים. אבל נסתכל שם בפסוקים בצפניה, אולי נלמד משהו לעניין שלנו. צפניה איזשהו נביא נידח, לא כל כך מוכר, ונקרא אולי פסוקו הראשון, דבר אדוני אשר היה אל צפניה, בן כושי, בן גדליה, בן אמריה, בן חזקיה, בימי יאשיהו, בן עמוד מלך יהודה. כלומר, נביא שניבא, אפשר לומר, דור אחד לפני החורבן. בן יאשיהו זה בערך דור לפני החורבן, אחריו היו עוד שני מלכים יחסית גדולים, יהויקים וצדקיהו, שמלכו כל אחד 11 שנים, עוד שני מלכים שמלכו 3 חודשים, והם שמחים לעניין שלנו, יאשיהו עצמו מלך 31 שנה, וכאן אנחנו בתחילת ימיו, כלומר כ-50 שנה, לא פחות, כ-40 שנה לפני החורבן. לא אקרא את כל נבואתו, ורק נקרא מפסוק ז', פרק א', הס מפני אדוני אלוהים, כי קרוב יום אדוני, כי הכין אדוני זבח, יקדיש קרוב. אני מדלג, ואומר, והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על האנשים הקופים על שמריהם, האומרים בלבבם, לא ייטיב אדוני ולא יראה, והיה חילם למשיסה ובתיהם לשממה, ובנו בתים ולא ישב, ובנתנו חכמים ולא ישתו את יינם. קרוב יום אדוני הגדול, קרוב ומהר מאוד, כל יום אדוני, מר צורח שם גיבור, יום עברה יום ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל, יום שופר ותרועה על הערים הבצורות ועל הבינות הגבוהות. המילה יום מופיעה פה פעמים רבות מאוד, הביטוי יום השם, שבדרך כלל במקרא הוא בסגנון של חג הפסח, נאמר פה שלוש פעמים. נזכר פה הביטוי של יום השם הקרוב, וכשנאמר והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על האנשים, נאמר. אבל הקדוש ברוך הוא איננו מחפש את ירושלים, ירושלים עיר גדולה. רק בתוך ירושלים יש אנשים ויש אנשים. יש אנשים, נקרא להם כרגע במילה מאוד מאוד כללית, טובים, ויש אנשים במילה, נקרא להם במילה מאוד מאוד כללית, רעים, והקדוש ברוך הוא בודק בין איש לאיש מי האנשים שינצלו באותו יום צרה, באותו יום שואה ומשואה, ומי האנשים שהקדוש ברוך הוא יפקוד עליהם, להבדיל בין האנשים, הקדוש ברוך הוא מחפש בנרות. אמרתי, טובים ורעים במרכאות, מה זה טובים, מה זה רעים, בהקשר ההיסטורי ובהקשר הנבואי כאן, ארצה לומר כמה מילים. יאשיהו המלך קם אחרי תקופה קשה ביותר, תקופתם של מנשה בן חזקיהו ועמון בנו, תקופה קשה ביותר, אפשר לומר מבחינה רוחנית, גם מבחינות אחרות, בכל מאות השנים של ממלכת יהודה. נקרא כמה פסוקים שיזכירו לכולנו עד כמה הדברים קשים. אני אקרא במלכים ב' פרק א', בן 12 שנה מנשה ומולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים, שאני מוכב צילה. מלך שמלך זמן רב, ככלל אני אומר שהשנות החורבן שאני בא כרגע לתאר, הם לא פחות מ-70 שנה. 55 שלו, עוד שנתיים של עמון, עוד 12 שנים של יאשיהו עצמו. היה עשרה בעיני אדוני כתועבות הגויים, אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישוב, ויבן את הבמות, אשר איבד חזקיהו אביו, והיה כמזבחות לבעל, והיה אז אשרה כאשר עשה אב מלך ישראל, והשתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. ובנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני בירושלים עושים את שמי. ויבן מזבחות לכל צבא השמיים בשתי חצרות בית אדוני. והעביר את בנו באש, ועונן, וניחש, ועשה אוב, ועידונים. הרבה לעשות הרע בעיני אדוני להכעיס. וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר אדוני דוד ושלמה בנו בבית הזה בירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל לשים את שמי לעולם ולהוסיף להניד רגל ישראל מן האדמה שנתתי לאבותם רק אם ישמרו לעשות ככל אשר ציוויתי מול כל התורה אשר ציווה אותם משה עבדי ולא שמעו ויתאם מנשה לעשות את הרע מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני בני ישראל עשו רע גדול יותר וידבר אדוני ביד עבדם ונביאים לאמור יען אשר עשה מנשה מלך יהודה את אוהבות אלה, הרע מכל אשר עשו האמורי, אשר לפניו, ויחתי גם את יהודה בגילוליו. לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני מביא רע על ירושלים ויהודה, אשר כל שמעתי צל נשתי אוזניו. מי שמצלצל הפסוק הזה באוזניים, ממש כמו בחורבן שילה, נאמר פסוק דומה, ונתיתי על ירושלים את כף שומרון ואת משקולת בית אחאב, ומחיתי את ירושלים כאשר ימחה את הצלחת מחה והפך על פניה ונטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד אויביהם ולבז ולמשיסה לכל אויביהם. דברים קשים ביותר. ושוב אני אומר, מעולם לא הייתה ביהודה תקופה קשה כמו בימי מנשה. מדוע זה קרה? שאלה שמהווה סוגיה בפני עצמה שלא נעסוק בה. נזכר בדברים מבהילים שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין שמנשה נגלה בחלומו נגלה לרבאשי בחלומו ואמר לו אם היית בזמני היית נוקט שיפולי גלימתך והיית רץ אחריי בבתי עבודה זו דברים קשים וחורבן ירושלים הכתובת כבר רשומה על הקיר כאשר יאשיהו נכדו לא לימדו אותו תורה, אבותיו, והוא מסיבות שלו מחליט לשפץ את המקדש, מחליט לעשות שם משהו, ומוצא שם את ספר התורה פתוח בפרשת התוכחה, מזדעזע מאוד. חולדה הנביאה אומרת ליושיהו שהכל אבוד. יושיהו איננו מוותר. שני דורות לפניו מתארת הגמרא במסכת ברכות תיאור מזעזע איך חזקיהו גירש את הנביא ישעיהו מעל פניו, שישעיהו אמר לו נחתמה הגזרה. אמר לו בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני בבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם הנתייאש מן הרחמים. ניתן לומר את זה בפרפרזה גם על יושיהו, שאמר לחולדה, קלי נבואתך וצאי, כך מקובלני בבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. חולדה אומרת ליושיהו המלך, הכל אבוד. אין סיכוי. נחמה היחידה שאני יכול להגיד לך, שאתה תאסף אל אבותיך בשלום. איך מגיב יושיהו? פרק כ"ג בספר מלכים, וישלח המלך ויאספו אליו את כל זקני יהודה וירושלים. היה על המלך בית אדוני, וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים וכל העם למקטון ועד גדול. ויקרא ואוזנם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. ויעמוד המלך על העמוד, ויכרות את הברית לפני אדוני, ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית. נדמה לי שלא אפריז, אולי יהיה מי שיראה בזה הפרזה. לטעמי, מאז מעמד הר סיני, לא היה כיום הזה שקראנו בפסוקים. שכל העם עומד בברית להקים את דברי הברית בכל לב ובכל נפש, ויעמוד כל העם בברית. מאז מעמד הר סיני לא היה כיום זה. יושיהו מחליט לשבור כיוון. התיאור הוא עושה את זה, הוא תיאור לא פשוט. מאוד קל לעמוד בברית, כשבאים לפרוט את זה לפרוטות ובאמת לבצע את זה, זה לא פשוט. מהו העוז של יושיהו, מלך צעיר, לצאת נגד חולדה, נביאה, ותיקה, ידועה, שמדברת בשם השם? אפשר כמובן לדבר על עוז פנימי שיש למלכי יהודה מאבי אבותיהם, הלא הוא דוד מלכנו, ולתת על זה שיחה, אבל אני רוצה ללכת באיזשהו כיוון אחר. היה ליושיהו גיבוי, גיבוי נבואי. ירמיהו, שגם היה באותו זמן, לא היה אז בארץ. אולי זוהי הסיבה שיושיהו הלך לחולדה. ירמיהו באותו זמן יצא למסע ארוך לעיראק ואיראן של היום. בואו נגיד, זה היה מסע בעקבות עשרת השבטים, לא ניגע בו כרגע, סוגיה גדולה, אבל היה ליושיהו גיבוי גדול מאוד, של נביא אחר, הלא הוא צפניה. על היום הזה, שמתאר כאן צפניה, הוא יום השם הקרוב. כאשר ברור מאוד לנביא צפניה, אני אומר את הדברים כרגע רק ברקע, כיוון שהם לא העיסוק שלנו. צפניה ידע שצריך לבוא יום השם, יום של פקידה, יום הפקידה יכול לבוא בשתי צורות. הפקידה יכולה לבוא על ידי הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי. הפקידה יכולה לבוא על ידי מלך יהודה, ואז הפקידה היא סלקטיבית, נוחה יותר, מתאימה יותר, גם כן פקידה קשה מאוד, מתואר איך שהוא זבח את כל כהני הבמות על המזבחות שלו. אבל זה עדיין יותר טוב, כשדברים יעשו על ידי הקדוש ברוך הוא. ניתן אולי דוגמה ממעשה העגל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. מי שרוצה להשלות את עצמו שכשהקדוש ברוך הוא אומר ככה, אז ניתן להרגיע את הקדוש ברוך הוא באמצעות ארבעה פסוקים, לדעתי טועה. הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, להרגיע אותו על ידי הנימוק המאוד נחמד הזה, זכור לאברהם ליצחק ולישראל לבדיך, זה לא רציני. משה בעצם אומר לעניין שלנו, ריבונו של עולם, תן לי, אני אעשה את העבודה. כשמשה עושה אותה, נהרגים רק 3,000. זה נורא, תחשבו, 3,000 ביום אחד, זה יותר ממלחמת יום הכיפורים. זה נורא. זה כל המחנה צבוע בדם. בהתחשב באלטרנטיבה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, זה היה הרע במיעוטו. דבר דומה עושה כאן יאשיהו. שהוא מחליט להגשים את יום השם, הוא עושה את זה ביד חזקה ובזרוע נטויה, אבל עדיין יד חזקה ובזרוע נטויה של בשר ודם, זה לא יד חזקה ובזרוע נטויה של ריבונו של עולם. איפה היינו? נדמה לי שדיברנו על חמץ ועל בדיקתו לאור הנר. נחזור לפסוקים ונראה מי הם האנשים העתידים להיפקד. והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות, ופקדתי על האנשים הקופאים על שמריהם. מי הם האנשים הקופאים על שמריהם? איך היינו מגדירים אנשים כאלה? זה חמץ. אנשים הקופאים על שמריהם, החמץ קופא על השמרים, השמרים זה השעור. מי שמחזיק את הבצק על השמרים, מחמיץ אותו. מתברר שנר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. הוא מתברר שיש גם אנשים שהם עצמם חמץ. מי הם האנשים שהם חמץ? האנשים הקופאים על שמריהם, האומרים לא ייטיב השם ולא ירע. ובכן, לא מדובר כאן על טובים ועל רעים, לא מדובר כאן על עובדי השם ולעובדי עבודה זרה. מדובר פה ברגע שיאשיהו מרים את הדגל של העמידה בברית, מי בא אחריי? ולא מי מתייצב נגדי, אלא מי נשאר אדיש בבית ואומר, שדו, יאללה. כן, חמה עזה בחוץ, קורז בחוץ, אני לא נוח לי לצאת מהברית. על אלה הקדוש ברוך הוא פוקד. יש רגע של הכרעה שבו השיר של אריק איינשטיין לא מתאים. כוונתי כמובן לשיר יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם. יש רגעים שאם אתה מחליט ואתה רגל פה ורגל שם, אתה עם אלה שחולפים. דוגמה לכך, ופה אני הולך כמובן בעקבות הדרשן המפורסם כדי לצאת ידי חובה, דוגמה לכך מפרשת קורח. קדוש ברוך הוא אומר, רומו, מתוך העדה הזאת ואכלה אותם כרגע. הם טוענים לקדוש ברוך הוא טענה נכונה, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. הקדוש ברוך הוא לא כזה טועה. כתוב לפני כן, ויקל עליהם קורח את כל העדה. מה, כל העדה היו עם קורח? לא. מה היו העדה? באו לראות. כולנו זוכרים את דודינו הוותיק הרן. כן? אם אברהם נוצח אני משלו, אם נמרוד נוצח אני משלו. יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם. אין. יש רגע של הכרעה, וזה מה שמשה הולך ואומר לעם, העלו מסביב למשכן כור קטן בארץ. במקום שאתם עומדים, אתם תיפלו. אנשים עומדים רגל פה, רגל שם, למה שיפלו? אבל אם אני אעמוד כאן, וכאן פתאום תתמוטט האדמה, אופה, אפילו בלי החוט הזה, שכמעט נפלתי, כאן אם פתאום תתמוטט האדמה, ברור שאני אעבד את שם. אני אומר את הדברים כהמחשה בלבד. לא, זה לא אדמה התמוטטת, אני פשוט... אני אומר את הדברים כהמחשה בלבד. אין דבר כזה לעמוד על הגדר. אם אתם עכשיו נסוגים מכאן, אתם ניצל. אם אתם עדיין באמצע, אתם נופלים. כל מה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון, זה רק אורכה של רבע שעה. זה הכל. ללכת ולעשות שם סדר. אבל האמירה שאחרת הוא מחלה את כל העדה, האמירה הזאת קיימת ועומדת. שאנחנו עומדים כאן לא קורח אלא מנשה והמון. מי שלא מבין, זה הרגע וזאת ההזדמנות האחרונה לעשות משהו, וצריכים לקום ולעשות. אנשים אומרים, בסדר, אני אעשה, כרגע לא מתאים. שכרתי צימר באיזה מקום, ואני צריך ללכת עכשיו לחופשה, עוד שבועיים אני אבוא ואני אעשה את זה. ופקדתי על האנשים הקופים על שיעוריהם, זה הרגע לקום ולעשות, ואם לא, עכשיו אימתה. ממילא אנשים הקופים על שמריהם הם ממש כמו החמץ הקופה על שמריו ועל השאור. איך הקדוש ברוך הוא ימצא אותם? מה דעתכם? איך הקדוש ברוך הוא ימצא את האנשים הקופים על שמריהם? הוא מחפש אותם לאור הנר. מה למדנו? שבודקים את החמץ לאור הנר. יש כאן גם אמירה שגם אם יש לנו אמצעי תאורה טובים יותר, לפחות בהתחלה, לפחות בתחילת העניין, תעשה את הדברים מתוך הבנה. החמץ זה לא רק הלחם. החמץ אולי נמצא גם אצלך. תבדוק את החמץ כמו שהקדוש ברוך הוא בדק בירושלים. בדק את האנשים, כשהשאלה כאמור איננה מי איש טוב ומי איש רע, אלא מי מוכן לקבוע על שמריו, ומי מבין את הכלל, אם לא עכשיו, אימתי. אני מעריך, אני גם רואה פה על הפנים, דברים נשמעים קצת מוזרים, ננסה לחזק אותם באירוע נוסף. נלך שני דורות קדימה לחזקיה, כמה שנים לפני כן. גם שם, בעיה דומה, מי שמלך לפני חזקיהו היה אחז, לא היה אולי גרוע כמו מנשה, אבל הוא זה שיסד את במות התופת בגיא בן הינום, והעביר או הבעיר את בנו באש. הוא הראשון שהכניס מזבח של עבודה זרה לבית המקדש, אם כי רק בחצר, רק בעזרה, רק. ירושלים עמדה לפני חורבן. אגב, מצבה של שומרון אז באותה תקופה לא היה טוב משל ירושלים. שני צדיקים הולכו, אחד בשומרון ואחד בירושלים. בירושלים אחז בן יותם מלך יהודה, בשומרון פקח בן רמליהו מלך ישראל. נו. המצב היה חמור וקשה ביותר בשתי הממלכות האלה. והחורבן עומד בפתח. שעת פורענות גדולה מאוד עומדת בפתח. נעבור קצת לפרקי חזקיהו ואני אקרא בדברי הימים. אני קורא בפרק כ"ט. יחזקיהו מלך בן 25 שנה ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם נמר אביה בן זכריהו, ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו, ובשנה הראשונה למולכו בחודש הראשון פתח את דלתות בית אדוני ויחזקיהו, ובית הכהנים את הלווים ויאספם מרחוב המזרח, והיום על המשמעוני הלווים, עתה התקדשו וקדשו את בית אדוני אלוהי אבותיכם, והוציאו את הנידה מן הקודש, כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני אדוני אלוהינו, ויעזבו ויסבו פני ממשכן אדוני ויתנו עורף, גם סגרו דלתות האולם. הוא מתאר את המקדש עם כל העבודה הזרה, הוא מתאר את ירושלים מן העבודה הזרה, הוא מחדש את עבודת המקדש. בסדר, היו לנו עוד מלכים שעשו שם. מה המיוחד בחזקיהו? בשנה הראשונה, בחודש הראשון למולכו. אין לנו כרגע הזמן כדי להוכיח את מה שאני אומר, או שתאמינו לי או שלא. אי אפשר, כשאנחנו בודקים שם את כל תהליכי עיבור החודש ועיבור השנה, צריכים להוסיף בשנה הראשונה, בחודש הראשון, ביום הראשון, בשעה הראשון. אחרת כל העסק היה מתמוטט. בגלל שאלות של עיבור החודש ועיבור השנה וכל מיני סיבוכים שהיו שם. שלא ניכנס אליהם עכשיו. הוא מלך ממש בדמדומים של ראש חודש ניסן, עיבר מיד את החודש כדי שיהיה לו עוד יום כדי לעבר את השנה וכדי שאפשר יהיה לדחות את הפסח בחודש שלם. על חז"ל זה לא היה כל כך מקובל, עשה את זה בסופו של דבר, הצליח לקרוא לכל העם, כל אנשים תישראל לעשות פסח בירושלים, היו כאלה שבאו, היו כאלה שלא באו. סופו של דבר יתקיים בו כציפורים עפות, כן יגן השם על ירושלים, גנון ויציל פס רוח וימלי את הקדוש ברוך הוא, יציל את ירושלים. איפה היינו בחמץ, נכון? דיברתי על חזקיהו רק כדי לדבר על האירועים המקבילים במלכות שומרון. פקח בדרמליהו נהרג, הייתה הזדמנות גדולה, לא המליכו מלך. פרוש מה מולך הושע בן אלה. הושע בן אלה דווקא זוכה בנביא לקופלמנט שלא זכה במלכות ישראל שום מלך לפניו. כך נאמר עליו, על כל מלכי ישראל נאמר שעשו הרע בעיני השם. הושע בן אלה נאמר, בשנה 12 לאחס מלך יהודה מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים, והיה עשרה בעיני אדוני, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. הוא, על פי הציון, המקראי, מקבל את הציון הטוב ביותר. הייתי פעם, קריקטורה של ילד שרושם על הלוח 1 ועוד 1 שווה 3, ואומר למורה, המורה אולי זה לא נכון, אבל תודי שזו התשובה הכי קרובה שהייתה בכיתה. כלומר, הוא לא היה, כן, כלומר, הוא היה יותר טוב מאחרים. התחשב באלטרנטיבות אותו ביותר, בימיו בחורבן. מדוע? נביא החורבן מממלכת ישראל הוא הושע. ואני אקרא מתוכו את תיאור המלכת הושע, פסוקים בעברית מאוד קשה. הושע היה משבט ראובן, שבט מאוד רחוק, תרבות אחרת, סגנון אחר, שפה אחרת. נבין משהו. לא נפרט יותר מדי על הכל. הוא מתאר את יום ההמלכה של הושע. ברעתן ישמחו מלך ובחחשיהם שרים, יש שם חגיגות גדולות ביום ההמלכה. כולם מנאפים כמו תנור, בוערה, מעופה, ישבות מעיר, מילוש בצק עד חומצתו. יום מלכנו החילו שרים חמת מיין, משך ידו את לוצצים, כי קרבו חתנו ליבם ואורבן, כל הלילה ישן אופיהם, בוקר הוא בוער כאש להבה. כולם יחבו קטנו ואכלו את שופטיהם, כל מלכן נפלו ואין קוראים בהם אליי, אפרים, בעמים הוא התבולל, אפרים היה הוגה בלי הפוכה. לא הבנו הרבה, אבל בואו נגיד את הקצת שאנחנו יכולים להבין. יום מלכנו, יום המלכת המלך, מתואר כמו מה? כמו אפיית לחם. תנור בוערה מאופן. הכניסו את הבצק פנימה, ומה קרה לאופה? הלך לישון. האופה הלך לישון. מה קרה? הוא גא בלי הפוכה. כלומר, צד אחד נשרף לגמרי, מה קרה לצד השני? החמיץ. מילוש, בצק עד חומצתו, פשוט, התחמם והחמיץ. זה מה שקרה שם. הבצק החמיץ. הייתה הזדמנות אחרונה לשבטי ישראל ושבטי יהודה. חזקיהו קרא גם לשבטי ישראל לבוא ולעשות את הפסח ולכרות מחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא. חזקיהו פעל בחיפזון ובמהירות ברגע הראשון. בממלכת שומרון, יש מה, עכשיו יש חגיגות, המלך מלך, דינא דמלכותא, כמובן, כבוד המלך, כולנו אפשר לתת עכשיו שולחן ערוך שלם על כיבוד המלכות, ולכן עכשיו יש משתה, ימים רבים, 80 ומעט יום, או אני לא יודע כמה, ובינתיים הבצק, איך? מיץ, וממלכת שומרון החמיצה את הפסח וחרבה. ירושלים ניצלה. מה משמעותו של חמץ? יש רגע קריטי, אחרי משבר. הקדוש ברוך הוא איננו רוצה חלילה להגיע לה, נמצאים באיזשהו צומת, שבו צריכים רק לומר שלוש מילים, אם ארבע, אם לא עכשיו, אם מתי. וזה הרגע. ואם לא הרגע הזה, ברגע הבא כבר יהיה מאוחר. כולנו ממתינים לאליהו. אפשר לקרוא את פסוקי אליהו כשאלישע אמר לאליהו, תחכה לי, אני רק הולך לתת נשיקה לאבי ולאמי. והתברר שאליהו לא יחכה. הוא ילך. זה הרגע לגאולה. ואם לא, הבצק יחמיץ ואתה נשאר כאן. דיברנו קצת על החמץ. נותרו לנו לא יותר מחמש דקות לדבר על המצה. זה לא הרבה, אבל כיוון שמצה נפת בחיפזון, אז אולי גם הדברים עליה יאמרו בחיפזון. מה? יש אישור לעוד חמש דקות, אני לא יודע, אתה מדבר בשם קהל למעלה. בסדר. טוב, ניתן עוד חמש, לא, זה פשוט היה בגלל החלום בשמונה דקות בהתחלה. אולי נדבר בכמה מילים על המצה. מדוע אנחנו אוכלים מצות בפסח? הדבר מפורש בחז"ל, מדוע אנחנו אוכלים מצות בפסח? אנחנו נוהגים את מנהג אבותינו. שהרי לוט אבינו עפה מצות בפסח, נכון? שהרי נאמר על לוט כאשר ארח את המלאכים, כן? ומצות עפה ויוכלו. רש"י מביא שם את דברי המדרש שזה היה פסח ולכן הוא עפה מצות. טוב שהמדרש לא מספר לנו שהוא גם קרא שם בגדה של פסח. אבל כמובן, מה העניין לוט אצל מצות? לוט לא יצא ממצרים, משתי סיבות הוא לא יצא ממצרים. א', זמן יציאת מצרים עוד לא הגיע, וב', הוא לא היה יהודי, כן, מה פתאום שהוא יצא ממצרים? מה העניין? לכן כמובן משכו, קחו לכם צאן, משכו ידיכם מעבודה זרה, קחו לכם צאן, קורבן פסח הוקרב גם על ידי חזקיהו וגם על ידי יאשיהו, והידיעה, זה רגע הגאולה, אתה לא תוכל לבחור לך רגע גאולה, כן? זה הרגע, ואם לא עכשיו אין אותי. זאת האמירה של פסח. ומכאן, כמובן לשאלה הגדולה שראשונים שברו עליה את שיניהם, האם המצה היא לחם עבדות או לחם חירות? מהר"ל מסביר כל הזמן את משמעות המצה כלחם חירות ואת הקשר בין מצה לבין חירות ונעמה דאסותא וזה שאנחנו מקריבים מצות במקדש וכולי. אבל בעל ההגדה מוציא לנו את כל האוויר מהמפרשים. הלך מה דעה, דעה חלו אבטנה בארד המצרים. אנחנו אוכלים את המצה כמו מרור, כזכר לעבדות ולא כמשמעות של חירות. זה מה שיש לתורה להגיד לנו, חג המצות אנחנו צריכים לאכול לחם של עבדים. מרור, בסדר. אוכלים איזה כזית מרור בליל הסדר, אבל כאן שבעה ימים צריכים לאכול לחם של עבדים. כנראה שהיא נותנת. מצה במצרים הייתה לחם עבדים, זה חד משמעי. אנחנו יודעים מבחינה היסטורית, וזה גם הגיע. אחד הגדולים, אחד הראשונים, מתאר עדות ששמע ממישהו שהיה בשבי בהודו, והשבויים אכלו מצות. וזה גם ברור מדוע. לעבדים אין זמן לאפות את הלחם שלהם. הם צריכים לעבוד. אם לא יאכלו כלום, אז לא יהיו עבדים. אז נותנים להם לשפוט את הבצק על איזשהו פח, להפוך אותו ומהר להכניס לפה. אין זמן. ברומי היו מאכלים את העבדים קמח. מה הם צריכים יותר מזה? ערכים תזונתיים יש בזה. אנרגיה זה נותן. מה, צריך להיות טעים? הוא עבד. במצרים היו קצת יותר טובים מהרומאים. נתנו להם. לאפות, אבל כמובן מצות. יהודים הסתכלו על הנוגס המצרי כשהוא אוכל לחם והם כל הזמן אוכלים מצות. נסו לחשוב, עשרות שנים, מאות שנים אוכלים רק מצות. אנחנו עוד איכשהו מחזיקים מעמד שבעה ימים עם הסיפור הזה, אצל החילונים כמובן נהנים מזה בליל הסדר, אבל אחר כך כבר משתגעים. כן, בשביעי של פסח כבר יש תור מצפות תל אביב עד יפו, במאפיות. כלומר, זה קשה, אני זוכר את זה מהצבא. כולם נהנו בליל הסדר, אחר כך התחילו לקלל את הדתיים בגללכם אוכלים עצמם. ככה, לאכול כמה ימים מצות, זה קשה. תארו, אנשים אכלו את הדבר הזה. שימוד על פי חשבונם של חז"ל 116 שנים מתוך 210 שנים במצרים. אכלו מצות כל הזמן וראו את הנוגס ויצאו להם העיניים, הנוגס אוכל לחם. ואצלם היה הביטוי של החירות. ויהודים יום אחד שומעים עוד מעט יוצאים למצרים, מה אמרו? עוד מעט נאכל לחם, מה הם הבינו בחירות במושגים של מעמד הר סיני? מה הם הבינו? מה זה חירות? לאכול לחם. ואז בא משה רבנו ואומר להתכונן בט"ו בניסן, יוצאים ממצרים. מה הם אמרו? זה יהיה לדורות עולם חג הלחם. זה היום שבו אנחנו נתחיל לאכול לחם. כאן, תוי, שמעתי פעם עם עורי חותמי, יוצאים ממצרים, מה עושים? ממשיכים לאכול מצות, בדיוק מה שאכלוק אותם. ויש כאן אמירה ברורה וחד משמעית. לא יצאתם ממצרים כדי לאכול לחם. לא, זוהי משמעות אחרת. וכאן נמשיך ונאמר, החירות לא אמורה להיות קלה יותר מן העבדות. לא אמורה להיות קלה יותר מן העבדות. נלחמנו כאן ערב קום המדינה בבריטים ובערבים ועל ידי כל מיני מחתרות וכל מיני דברים. עד שברוך השם הגיע יום העצמאות, היי באייר, ואז זכינו בעצמאות, והייתה הרווחה, והיה טוב, ויכולנו לשבת בשלווה אחרי מלחמת השחרור. ככה היה, נכון? לא! המלחמה אחרי מלחמת העצמאות, אחרי הכרזת העצמאות, הייתה קשה שבעתיים. קשה שבעתיים הייתה. חודש אייר היה החודש הקשה ביותר במלחמת העצמאות שנמשכה עד חודש מות. היה החודש הקשה ביותר. נפילת גוש עציון, ערב יום העצמאות. נפילת העיר העתיקה, ימים ספורים אחר כך. הכישלון בשני מבצעי בינון, בלטרון, אלטלנה, הכל חודש אייר. חודש העצמאות. מלחמה אחרי הכרזת העצמאות הייתה קשה שבעתיים. אם לפני כן אכלנו רק מצות, בואו נגיד במושגים שלנו, המשכנו לאכול מצות אחרי יום העצמאות. אם לא קש, אכלנו הרבה מצות. במובן הזה שלא היה זמן לאפות את הלחם. אבל עשינו את זה כבני חורים. יש לעמול כל היום ולאכול מצות כי אנחנו עבדים, ויש לעשות את זה כבני חורים, עם הידיעה, לא ממהרים כדי לרצות את הנוגס, אלא ממהרים, יש לנו תפקיד, יש לנו משימה, ואנחנו הולכים לקראתה. תודה רבה, נגמרו גם 5 דקות הנוספות.